רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. מגשים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו להנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל, האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל, עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים, בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט,
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
חשיבה חיובית והעצמה לבני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים, בהגשת נעמי חייקל.
אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אנחנו נבלה כאן היום שעה קלה. זמן זהב, תוכנית שעוסקת בחשיבה חיובית, העצמה והגשמה לבני ובנות הגיל השלישי ואמצע החיים. לפני שנתחיל את התוכנית היום, אני רוצה לעצור ולהזכיר כי אתמול איבדנו 7 פרחים צעירים, 7 לוחמים שנפלו בהגנה על הבית שלנו. 7 משפחות שעולמן חרב ברגע אחד. יהי זכרם של גיבורי ישראל ברוך. ובאותה נשימה, היום בתוכנית ניגע בסיפור שמחבר בין כאב אישי לכאב לאומי. בין הקרבה אישית לגבורה שמעדדת בלב כולנו. אני מערכת היום את אימא של רב סרן אדיר מאיר אבודי, זיכרונו לברכה. אדיר נפל ביום שמחת תורה בבסיס בזיקים, במהלך הטבח המזעזע של השביעי לאוקטובר. ביום הנורא הוא, מחבלים פשטו על יישובים ובסיסים, וגזלו את חייהם של יותר מ-1,100 ישראלים, ופצעו את נשמתה של מדינה שלמה. רב סרן אדיר מאיר אבודי, זיכרונו לברכה, במעשה גבורה נדיר, פעל להצלת חייליו הטירונים, תוך שהוא מקריב את חייו כדי להגן עליהם. האובדן הזה אינו רק אישי. הוא חלק מכאב רחב שמדינה שלמה ממשיכה להתמודד איתו עד היום. האתגרים של ההתאוששות, ההתגברות והחיים לצד השכול הם חלק ממה שנדבר עליהם היום. כל זאת דרך עיניה של אמו של אדיר, ויקי אבודי. אישה שמתמודדת גם עם מחלה קשה, אך עדיין מוצאת את הכוח לדבר על בנה, על החיים ועל התקווה. זה סיפור של גבורה שזור בכוח להמשיך, על היכולת למצוא משמעות ברגעים הקשים ביותר, ועל האחדות שאנחנו זקוקים לה כעם. מאזינות ומאזינים, שמי נעמי חייקה, אני מומחית לגיל הזהב ואמצע החיים, אני מסייעת לבני ובנות הגיל הזהב להגשים את עצמם ולחיות חיים מלאים, כי בכל גיל אפשר ורצוי לעשות זאת. אם יש לכם שאלות או הודעות, תשלחו לי לטלפון שלי 054-444-0668 או תחפשו אותי בדף הפייסבוק שלי. לפני שנתחיל בשיחה החשובה, אני רוצה להזכיר לכם כי השיח כאן הוא כללי, אינו מחליף בשום אופן ייעוץ מקצועי. במידה ואתם נתקלים באיזושהי סוגיה שקשורה לנושא המדובר, חשוב שתפנו לאנשי מקצוע שילוו אתכם בהתאם לנסיבות הספציפיות שלכם. אחר הצהריים טובים, ויקי.
אחר הצהריים טובים, נעמי.
ויקי, אני יותר משמחה לארח אותך כאן. שמחה זה קצת אולי מילה לא מתאימה, אבל יש לי את הכבוד. אולי זאת המילה. יש לי את הכבוד לארח אותך, ותודה שהגעת. ואני רוצה לספר למאזינים, שלסיפור של רב סרן אדיר, אני נחשפתי באמצעות סבתא של אדיר, סבתא אסתר המקסימה. אני מכירה את סבתא אסתר ממועדון המיאז בתל אביב, אני מרצה שם, ועוד בימים הראשונים שלאחר שפרצה המלחמה, מנהלת המועדון, באמת מדהימה, איילה נפוסי, שלחה לי הודעה בטלפון, וסיפרה לי כי הנכד של אסתר נפל בקרב, והיא שברה לי את הלב. והיום יש לי את הזכות לארח אותך, ויקי, ותודה באמת שהגעת. אני רוצה לפתוח איתך בשאלה, איזה ילד היה אדיר? איך הוא היה? ממש, לפני שנספר על השירות הצבאי שלו.
אז ככה, אדיר הוא בעצם הילד השלישי שלנו מתוך ארבעה. יש לנו את יוסי, שהוא נשוי אב לשלוש בנות. יש לנו את אדל, נשואה אמא לשתיים, בת ובן. לאחר מכן אדיר, ואת מרום שהיום הוא חייל.
הילד השלישי.
אדיר הוא הילד השלישי.
כן.
אדיר כילד היה ילד מאוד מאוד שקט, ילד מופנם. ילד שדאג תמיד לגבש, הם קראו לו הדבק של החבורה. זאת אומרת, אם היה ילד שפחות מקובל, זה לא היה נראה לאדיר. תמיד הוא לחץ על החברים ותמיד הוא דאג שאותו אחד יגיע ויהיה שותף ויהיה יחד איתם. ואם היה מקרה חריג והם התעקשו ולא, הוא תמיד דאג לקבוע איתו לאחר מכן. זאת אומרת, הוא היה עושה את הפעילות עם כל החברים, ולאחר מכן הוא גם פינה את הזמן לאותו ילד, כך שהוא לא נתן לאף אחד להרגיש שהוא לא בנמצא או לא שייך.
ילד רגיש.
שאין להם לשחק מאוד, מאוד. במהלך שבעה, את יודעת, הגיעו אלינו ילדים כמו שהולכים לגן. יד אחד תופסת אותם האמא, יד אחד תופסת אותם האבא. הם הגיעו עם אחות, הם הגיעו עם סבים וסבתות. אדיר היה נכנס ללב לכולם. זאת אומרת, ילד שאם הכרת אותו וילד שפגשת אותו, קשה לך לשכוח. את זוכרת, ומגיעים אלינו אנשים שזוכרים אותו, גם אם הוא עבר לידם, גם אם הוא לא דיבר, הייתה לו נוכחות. עכשיו, אדיר כילד, ילד שחווה ילדות לא רגילה.
למה לא רגילה?
כי אני ב-2004, עוד בהיריון של מרום, עברתי ניתוח ראשון להסרת בלוטת התריס עקב מחלת הסרטן. כך שכילד לחיות בבית עם אימא ש...
חולה.
אנחנו בדיוק לא יודעים מה ולאן הולכים הדברים. זה קצת קשה. ואת יודעת, אני חושבת ואני גם בטוחה שכשאתה נמצא במעגל כזה של לטפל ולראות מצוקה של אחר, חושף אותך ונותן לך לראות את זה גם מחוץ לבית, זה הופך אותך למשהו אחר לגמרי.
זאת אומרת, כשהוא ראה אותך מתמודדת עם מחלת הסרטן, הוא הפך עוד יותר להיות רגיש.
בדיוק, בדיוק. את הופך להיות רגיש יותר לסביבה, ערני יותר.
נשמע באמת שהוא היה ילד מיוחד. אדיר, אז בעקבות הסיפור שלך, למעשה לא היה צריך לשרת ביחידה קרבית, נכון?
ככה, אדיר, זה התחיל מזה שכאילו בכיתה י' י' ב', כשהם היו צריכים להיות כל כולם בבגרויות, זאת הייתה התקופה הקשה ביותר אצלי במחלה, ובאותה התקופה עברתי כימותרפיה. אדיר לא היה פנוי רגשית ללכת לבית ספר, אדיר נחסם לבגרויות מהיעדרויות. עכשיו, כשהגיעה מנילה, כשהגיעו כל ה...
מנילה זה רשימת התפקידים לצבא.
למה אתה יכול להתאים. אדיר מאוד מאוד רצה להיות במגב, ללכת בעקבות האח הגדול שלו יוסי. ותמיד הוא היה אומר לנו ככה, אם אני לא מקבל מגב, לא קורה, אני לא מתגייס. יום אחד יוסי ישב איתו לשיחה, ואמר לו, אדיר, תקשיב, יחידת הפלחץ נמצאים סך הכל 5 שנים.
פלחץ זה פיקוד, הלוחמים של פיקוד העורף, נכון?
חילוץ והצלה.
חילוץ והצלה של פיקוד העורף.
נכון.
שזה קרבי לחלוטין.
נכון, לכל דבר. ואז הוא אמר לו, תקשיב, הם נמצאים סך הכל 5 שנים, בוא תראה באינטרנט, בוא תראה את התפקידים שלהם, בוא תראה איזה יופי, אתה יכול להתקדם, אתה יכול לזה, ומשם באותה שיחה אדיר השתכנע. אדיר התגייס, אדיר התגייס בעצם עם תא 2, בגלל המצב שלי בבית. זאת אומרת, אדיר בכל שבת בבית, בכל פעם שאמא לא מרגישה טוב, הוא שם. עוד במהלך התירונות, אדיר זוהה עם פוטנציאל לפיקוד, פנו אליו, אדיר סרב לקבל את ההצעה. לאחר כמה חודשים, שהוא כבר סיים את ההכשרה, יצא לקווים, פנו אליו שוב, הוא סרב שוב. ובערך כ10 חודשים לפני השחרור, פנו אליו בפעם השלישית. ואז אני כבר התערבתי ואמרתי לו, אדיר, תקשיב. אתה עוד מעט משתחרר. אם פנו אליך 3 פעמים, כנראה שהם יודעים מה הם אומרים. אולי זה יש משהו שאתה לא רואה בעצמך. אתה יוצא בעוד 10 חודשים, אין לך בגרות, אין לך מקצוע, אין לך כלום. מה אתה אומר? בוא תנסה. ואז באמת אדיר ניסה.
יצא לקורס קצינים.
יצא לקורס מקים.
לקורס מקים קודם.
נכון.
ומאז הכל היסטוריה.
בדיוק.
אז לאחר מכן הוא יצא לקורס קצינים, נכון? וסיים בהצלחה.
כן.
ובתפקיד האחרון שלו הוא היה?
ככה, אדיר סיים את ההכשרת הממפאים שלו ב-31 ביולי. ב-15 באוגוסט התגייסו הטירונים שלו. וזה בעצם, את יודעת, לנו היה היום, כשאת מסתכלת על זה, זאת בדיחה, אבל לנו זאת הייתה מעין רגיעה. כי הוא כל הזמן היה בקווים, וכל הזמן זה, ופתאום את אומרת, וואי, איזה שקט, איזה כיף, איזה יופי.
כי זה טירונים.
הוא בפסיזיקים, הוא עם טירונים, הכל שקט שם.
שקט.
כן, מתעתע.
אז אנחנו עכשיו נחזור אחורנית, דווקא לשישי לאוקטובר, יום לפני הטבח, יום לפני שפרצה המלחמה. ואני רוצה שתספרי עד לאותה תקופה, עד לאותו יום, מה התגלה לכם על הנתינה של אדיר? כי את סיפרת לי את הסיפור ואני נפעמתי איזה ילד עם כמה נתינה ואיזה דברים שהתגלו לכם רק לאחר מכן בדיעבד. אז בואי תספרי לנו על הרגעים האלה.
ככה, עוד לפני כאילו השישי באוקטובר, כמו שאמרתי, אדיר סיים ביולי, הטירונים שלו התגייסו באוגוסט, והחגים הגיעו אלינו בספטמבר. כך שהתש עדיין לא נגע בכל החיילים, והם לא הספיקו לבחון את כל התיקים. אדיר הרים אליי טלפון ואומר לי, אמא, יש לי פה חיילים שהמצב שלהם קשה בבית ואני רוצה לעזור. אמרתי לו, מעולה. איך אתה עושה את זה? הוא אומר לי, אמא, אני אשלח את המקים, אני אשלח את הממים, כי אני מן הסתם בדיסטנס ואני לא יכול להגיע. יחד עם זאת, אני אעבור על התיקים, אני אראה במה מדובר ואיך אני עוזר. אמרתי, מעולה. אוקיי, אדיר בדק, מתקשר אליי שוב, אמר לי, אמא, מצאתי מספר חיילים, באמת המצב קשה, החלטתי שאני נותן מהכסף שלי, 1,500 שקל. אני לא יודע איך אני אעשה את זה בדיוק, כמו שאמרתי, אני בדיסטנס. אמרתי לו, ואיך אתה פותר את זה? אמר לי, את יודעת מה? אני אקנה גיפט קארט לסופר, אני אזמין אותם אליי לחדר, אני אגיד צהל נותן לכם בינתיים, עד שאתה שיגע בכם, ככה אני לא מבייש אותם, ואני לא מוריד כאילו מהדיסטנס לשובר את הדיסטנס שלי.
וואו.
זה אכן מה שהוא עשה. לאחר מספר ימים הגיע יום כיפור, נכנסת אליו חיילת לחדר, לאחר שהיא ביקשה שיחה איתו, ואז היא אומרת לו, המפקד, ישבתי בחדר עם החיילים והבנתי שצהל עוזר בסלי מזון. אני עדיין לא סיפרתי לאף אחד, אני לא פניתי לאף אחד, אבל עד היום אני הייתי בבית, עבדתי ועזרתי להורים. המצב שלנו קשה. אתה יכול להכווין אותי ולהגיד לי איך אני, או לרשום אותי, איך אני יכולה לקבל גם? הוא מתקשר אליי ואומר לי, אמא קרניה, פספסתי חיילים. אני אעבור שוב על התיקים, אני אשלח שוב ונראה מה קורה. ובמעמד הזה הוא נתן 1,500 שקלים שוב. יש לי התכתבות ראשונית איתו בטלפון, בוואטסאפ, רק בסוכות. זה מכיוון שהבן הקטן שלי שבר לי את הטלפון ולא הצלחתי לשחזר. ההתכתבות הראשונה שלנו בטלפון אומרת ככה, אמא, יש לי חיילת בודדה שאין לה מה לאכול. את רוצה שאנחנו נשלח לה חבילה. ובמהלך הסוכות הוא הוציא 1,500 שקלים נוספים. מה שדיברתי איתך קודם, סיפרתי לך על הנתינה שהתגלתה אלינו בשישי באוקטובר.
כן.
אז במהלך השבעה, מישהי פנתה לבת הזוג שלו, אלכסה, דרך הפייסבוק. היא רושמת לה שם, אלכסה, אני רוצה לספר לך משהו. אני לפני כמה ימים פרסמתי פרסום על אם יחידנית עם שלושה ילדים שאין להם מה לאכול בבית. הפרסום הזה הגיע לאדיר. כמובן שהאדיר נרתם לעזור. שלחנו אליו רשימה. ומה שאדיר הביא זה מעבר לדברים שהיא נתנה. שלחתי אליו הודעה ואמרתי לו, תקשיב, היא באלם. אנחנו רואים את ההתכתבות הזאת בתוך הטלפון של אדיר. את ההתכתבות ביניהם, איך היא אומרת לו שם, אתה הבאת דברים מעבר למה שהיא ביקשה בכלל, היא באלם. ואז אדיר עונה לה, אם נותנים, נותנים באהבה.
כמה נתינה, כמה נתינה בילד אחד, כמה הוא ראה את החלש.
כמה לב רחב. בצורה שאי אפשר להבין אותה אפילו. באותו יום, שזה השישי, נכנס אחד המקים אליו לחדר ורואה את החדר של אדיר, מפוצץ בחטיפים, מפוצץ בעוגות, ואז הוא אומר לו, אבודי, מה? השתגעת? אתה הולך לתקוע את זה כל השבת? אמר לו, מי שהשתגע זה אתה. יש לי פה את הטירונים שלי. אני מארח רב עם אשתו ושמונת הילדים. יש שמחת תורה, יש ערב קבלת שבת. כל הדברים האלה זה לכבודם.
ואת זה בשישי לאוקטובר, עוד לפני...
זה יום לפני.
לפני הטבח. כל כך הרבה נתינה, כל כך הרבה ראייה של, של אלו שאין להם, שלא הצליחו להשיג, והוא היה שם.
והוא היה שם. אנחנו במוצא שלנו לא מקושרים ולא חווינו את השואה.
כן.
ולאדיר היה 5.5 שנים הוראת קבע לניצולי שואה. חודש לאחר שאדיר נפל, מגיעה אליו הודעה על הפלאפון, שלום, מדברת אילנית, מלחיות בכבוד. אתה נמצא אצלנו בהוראת קבע, ואני רוצה להזכיר לך שזה נגמר החודש, אתה לא עונה לי. מי שלקחה את הפיקוד וממשיכה את אותה הוראת קבע, לאילו נשמתו זאת אלכסה, בת זוג שלו.
אלכסה.
בפסח, אלכסה רתמה כמה חברים, הם הכינו ארוחות חמות, ופשוט נקשו לניצולי שואה הביתה.
כמה מרגש, כמה מרגש. אז אנחנו נגיע כרגע ליום לשביעי לאוקטובר. היום הנורא הזה שאנחנו מתמודדים איתו עד היום. עד היום אנחנו עדיין שם, ועוד הדברים עוד לא, לא נגמרו. אבל אני רוצה לשאול אותך, כי אני יודעת וקראתי ושמעתי, ואני רוצה שגם המאזינים ישמעו את סיפור הגבורה הבלתי נשכח של אדיר, איך הוא פעל ומה הוא עשה כדי להציל את הטירונים, איזה פקודה הוא נתן, שבזכות הפקודה הזאת אף טירון לא נפגע.
טירון אחד, כן?
אוקיי.
ככה. אדיר בעצם התעורר כמו כולנו לפצמרים. הבן הגדול שלנו הספיק לשלוח לו סרטון מהטלגרם שמראה על חדירת מחבלים מהחוף. יחד עם זאת, אדיר כבר התחיל לשמוע את היריות מכיוון מה שהרז מבסיס יפתח, והבין שמשהו אחר קורה. הוא קרא לכל הסגל שלו שהתאספו, ונתן שתי פקודות שהן פקודות גורליות. פקודה הראשונה שאדיר נתנה, זה בעצם להוריד את כל הטירונים מעמדות השמירה.
הטירונים שבאותו בוקר שמרו?
נכון. הטירונים בדרך כלל נמצאים בעמדות שמירה. הטירונים של אדיר עדיין לא היו מוכשרים לירי. הם היו 6 שבועות בלבד בצבא. לכן הם עדיין אין להם את ההכשרה לירות. הוא נתן את הפקודה הראשונה, זה בעצם להוריד את הטירונים, להכניס אותם למיגונית ושהסגל יתפוס את מקומם. הפקודה הזאת הראשונה ניתנה בארץ על ידי שמעון אלפסי, מפקד הפלמ"ח. שנתן את ההוראה הזאת ואת הפקודה הזאת על הקרב בקסטל.
זאת אומרת, לפני שנים בפרח, הייתה עוד הוראה כזאת,
נכון.
בקסטל. ובפעם השנייה שניתנה הוראה כזאת,
זה
של אדיר.
בדיוק. ופקודה נוספת שאדיר נתן בעצם, יש שם 5 עמדות, שבדרך כלל יש שם 2. אדיר נתן הוראה להבות את העמדות ולהיות שם 4.
את מי הוא העלה לעמדות? את הסגל.
כך שבעצם כשהגיעו המחבלים, הבסיס כבר היה ערוך ומוכן. באותה ריצה של אחד מהמקים שלו לכיוון העמדה, אדיר תפס אותו בשרבול ואומר לו, כדור בקנה. אותו אחד מסתובב לאדיר ואומר לו, כדור בקנה מה? זה רק פצמר, הוא אומר לו, כדור בקנה בפקודה, אני רוצה לשמוע. אותו מק הוא בעצם המק הראשון, החייל הראשון שפגש את העיניים של המחבל עם ה-RPG, בזכות הכדור בקנה, הוא הוריד אותו, את אותו מחבל, כך שחייו של אותו החייל ואותו עמק ניצלו בזכות הכדור הזה.
בזכות הפקודה.
בזכות הפקודה, בדיוק. עכשיו, באותה עמדה נפצע חייל נוסף. נג'יב מסתובב וצועק, אבודי, עידן נפצע בלסת ונשכב. אדיר הספיק לרוץ עוד לעמדה, יחד עם נג'יב יושיבו אותו, ועוד אדיר אומר, אנחנו נשיב אותו כדי שלא יבלע דם, שלא ייחנק, אף אחד לא מת כאן היום. וזה בעצם מה שהציל גם את החיים של עידן.
הוא הציל אותו.
הוא הציל אותו. תוך כדי התרצצויות בין העמדות, אדיר פתח חזיג מאחורי קיר, כדור של צלף פגע בו ישירות בלב, והכניע אותו. אני רק אומרת, אפילו אם הוא היה יורה לעדין, לאדיר, באחת מבעונות הרגליים, זה היה פגיעה בלב, ואדיר היה לב כולו.
פגעו בלב הטוב, במקום הכי הכי רגיש.
הכי רגיש אצלו.
הכי רגיש והכי טוב.
בזכות הגבורה של אדיר, בזכות הפקודה של אדיר, ניצלו חייהם של 130 נפשות.
130 חיילים וחיילות, נכון?
אשת הרב.
אשת הרב שהתארחה בבסיס.
בעצמה נפגעה באותו יום, שהיא אחות במקצוע ועזרה לטפל בפצועה.
והילדים שלהם?
הילדים, שמונת הילדים.
הבסיס לא הצליחו לכבוש אותו, נכון?
הבסיס היחיד שלא נכבש, בזכות הלוחמה של החיילים שם, בעצם הם עטפו את המחבלים מלהגיע ליישוב זיקים, לקרמיה, לאשקלון.
בזכות ההרנות, בזכות הפקודה, בזכות זה שהם היו, אולי גם בזכות הילד ששלח לו את ההודעה לאדיר, הבן
נכון,
שלך,
נכון.
ובזכות זה, כי הצבא לא מסר פקודות, לא היה מי שיאמר. לא היה מי שיאמר. תראי איזה השתלשלות של דברים, שזה באמת באמת לא יאומן. איך אתם מתמודדים כמשפחה עם השכול, ויקי?
ככה. מאותו יום של השביעי באוקטובר בעצם עומדים שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא להיכנס למיטה, להתכסר את היד למעלה ולא לראות שום דבר. לראות רק את החור השחור שמושך אותנו אם נרצה או לא נרצה. ושנת האפשרות השנייה זה בעצם להסתכל על מה שקיים, על מה שעומד לידך, על מה שנמצא, על מה שזקוק לך כאימא. כי זה לא פייר מצידם גם, את יודעת, הם חווים גם ככה את הכאב שלהם.
לא, הילדים.
על הילדים.
הילדים שבבית.
על הילדים שבבית. הם חווים את האובדן שלהם כאח. את לא יכולה להיעלם מהחיים שלהם. את מבינה שכאימא את חייבת לשאוב מהם את הכוח ולתת להם את הכוח ממך. זה עובד ככה, אין מה לעשות. ואז אני החלטתי שבעצם מאותו יום, מה שאני עושה זה אני הולכת ומנציחה ומדברת על הגבורה של אדיר. ומה שאני עושה בעצם אני מחיה אותו. אני מחיה אותו קודם כל אצלי בזה שאני מדברת, אני מנכיחה אותו. וזה שאני מספרת לאנשים מי הוא היה ומי הוא. יודעים בעצם שהיה אחד בשם אדיר אבודי כך שהוא נמצא עדיין כאן.
איזה פעולות הנצחה, קודם כל, אני, לפני שאני אשאל, אני אומר לך שאת באמת אישה מדהימה, ואיך שאת מספרת עליו, בכל כך, בשפה, כל כך ברורה, את מעבירה את המסר, זה מרגש, אני מצמרמורת כאן כל הזמן, לא רואים אותה, כי אני לובשת חולצה ארוכה, אבל באמת, באמת מרגש. איזה פעולות הנצחה עשיתם, או אתם עושים ואתם רוצים אולי משהו מהקהילה?
אני אגיד לך ככה. אנחנו בעצם מההתחלה, התחלה החזון שלנו היה להכניס ספר תורה לעילוי נשמתו. בזכות הנתינה של אדיר, אני חשבתי איך אנחנו בעצם מגיעים, כי זה סכום עתק. פתחנו גיבבק. לעזרה המונית ואז פניתי לבתי הספר ואמרתי בואו נחבר את הנתינה של אדיר ונרוויח ווין ווין. הגיע חג פורים, אמרתי נעשה משלוחי מנות לתלמידים, אני קונה אותם 10 שקלים, אנחנו נמכור אותם 15 שקלים ואת הפער אנחנו בעצם נכניס כסטארט לגיבבק. אנחנו נרוויח בזה שהילדים יקבלו את המשלוח יחד עם צירוף סיפור של אדיר בפנים, הם ידעו מי זה אדיר, הם ייהנו מהמשלוח, אנחנו הרווחנו את ההנצחה ויחד עם זאת את הכסף לגיבבק. הייתי בטוחה שזה ייגמר במשהו כמו 400 משלוחי מנות, שזה שתי בתי הספר, יסודי ועל יסודי, רק שזה פרץ כמו גפור בשדה קוצים ואנחנו הגענו ל-8,500 משלוחי מנות.
וואו.
עשינו יום אריזה מהצהריים ועד לשעה 1 לפנות בוקר. אז זאת בעצם הייתה התחלת ההנצחות. ראש העיר שלנו, מר חיים ביבס.
אתם גם מתגוררים במודיעין.
מנציח את כל נופלי העיר במשעולים או במעלות על שמות הנופלים. אנחנו בחרנו לעשות מעלה. מעלה זה גרם מדרגות. זה בעצם גרם מדרגות שנמצא ברחוב מולנו. זה רחוב שמחבר בין הרחוב שלנו לרחוב של הבן הגדול שלנו. הנכדות שלנו יורדות ועולות ממנו.
השם של הרחוב הוא...
השם של המעלה.
של המעלה, על שם אדיר. וואו.
יש שם אבן שמספרת את הסיפור. כל מי שעולה שם רואה, יודע.
יפה.
אחת מהנצחות שלנו הייתה החיבור
רגע, של... רגע, הגעתם כבר לספר תורה?
כן, אנחנו הכנסנו אותו ב...
בחג האחרון, בסוכות?
בחג האחרון, בדיוק. בכל המועד האחרון.
יופי, יופי. אז נשמע שאתם סביב זה, וסביב ההנצחה, וסביב זה שיזכרו באמת את אדיר ואת גבורתו.
נכון.
איפה את מרצעת?
אני עוברת בכל מקום שקוראים לי, אם זה בבסים, אמרתי, כמו שאמרתי, בתי ספר, הייתי בבית המיאז.
נכון, נכון. הם סיפרו שהייתה הרצאה מאלפת, והם התרגשו מאוד לשמוע.
כן.
אז כל מי שבאמת יזמין אותך, את
בשמחה
תלכי ותספרי.
מול נוער בסיכון.
כן. שאלה ככה קצת אולי מרגשת או רגישה, אבל אני אשאל אותה בכל זאת. אם היית יכולה לספר, לומר משהו לאדיר, מה היית אומרת לו?
לאדיר היום?
לאדיר, אם הוא שומע אותך עכשיו, מה את אומרת לו?
אז א', אני מאמינה שהוא שומע. אני גם מאמינה שהוא איתי. יש לי המון רגעים שאני מצליחה לחוות אותו. יש לי המון רגעים שאני אפילו אומרת לו, אדיר, תן לי סימן, ואני פתאום רואה סימן.
וואו.
אני מרגישה צמרמורת ואני יודעת שהוא איתי. אני יודעת שלו היום הייתי יושבת איתו ואמרת לו, אדיר, תקשיב, בשביעי לחודש יהיה ככה. אתה תעשה ככה, וזאת תהיה התוצאה שלך. אתה תעשה את זה? הייתי מקבלת את התשובה, כי אני, מה אני אעשה?
זאת אומרת, את אומרת, גם היום בדיעבד, אם הוא היה יודע שהוא צריך להקריב את החיים שלו על מנת להציל אחרים,
הוא היה עושה את
זה. הוא היה עושה את זה שוב.
אני אמרתי מההתחלה, אנחנו זיהינו את ה... חשפו לנו. את הפנים ביום הלוויה. אדיר היה כל כך נינוח, כל כך שלב, הוא כפה עם חיוך. אני אמרתי, סליחה, הוא נפל במקום שהוא אהב להיות בו. אני לא בטוחה שהייתי מקבלת ילד בריא נפשית, לא זה היה תופס אותו אם הוא היה בבית, או אחד מהחברים שלו היה נופל. עד כדי כך.
מה גורם לדעתך לילד להגיע לכזאת הקרבה? מה בחינוך שלך נתתם את ובעלך שילד יגיע לכזאת הקרבה ונתינה?
א', אני מאוד מאוד חושבת שזה מאוד תלוי גם באופי של הילד. למרות שאצלנו כל הארבעה הם ילדים עם ערכים של לראות את האחר, של לדאוג לאחר, שגם אם יש לך את ה, בואי נגיד, הוגיה האחרונה בסקית, ואתה מאוד מאוד רעב ויגיע מישהו ויסתכל, אתה תמיד תציע לחלוק, תחלוק ותיתן.
זה משהו שזה, אני חושבת שזה, אם לא רואים את זה בבית, אם לא חווים את זה, אם זה לא משהו שנוכח, קשה מאוד לראות ילד שמקבל כאלו ערכים בלי חינוך.
כן.
מסכימה.
מסכימה.
לסיום, תורה, הזמן שלנו ככה ממש אף, איזה מסר את חושבת שאדיר היה רוצה להעביר לדור הצעיר? מה המסרים שאם הוא היה כאן, הוא היה מעביר להם?
ככה, אני אגיד כאילו מהיכרות שלי בלראות את הדיר צומח, או בהיכרות שלי עם אנשים שהכירו אותו ואני שומעת, אחד מהדברים העקרוניים של הדיר היה, אל תסתכל על המעטפת, אל תסתכל על מדים, על דרגה, על מעמד, תהיה אנושי. גם אם אתה ראש הממשלה, גם אם אתה נשיא המדינה, גם אם אתה המפכ"ל, גם אם אתה הרמטכ"ל, אתה קודם כל בן אדם, אתה קודם כל אנושי. וזאת הייתה הדרך של אדיר לאורך כל ההתקדמות שלו, יכולת לראות את זה. הוא אף פעם לא ירגיש מתנשא, הוא אף פעם לא ירגיש שהוא מנצל את המעמד שלו, הוא תמיד היה אנושי. כשמרום שלנו התגייס, איכשהו הוא חבר לחטיבה של אדיר, למרות שהוא עשה קורס תקשוב, אבל הוא הגיע לשם. הוא פגש את אחד הטירונים של אדיר. ואז אותו טירון אומר לו, אני רוצה לספר לך משהו. סיפר לו סיפור אישי שלו, איך הוא פגש את אדיר. לאותו טירון הייתה הבעיה, הוא החליט שהוא לא יכול להיות בחיל, הוא לא יכול להיות לוחם, הוא פנה למפקדים. אמרתי, הם היו רק 6 שבועות, עדיין המפקדים עוד לא הצליחו לתפקד ועוד לא הצליחו להגיע ולטפל בכל העניינים. עד שהוא החליט יום אחד לראות את אדיר ולקרוא לאדיר. ואז הוא רואה את אדיר יוצא מחדר אוכל והוא צועק לו, המפקד, אדיר מסתובב ואומר לו כן. הוא אומר לו, המפקד, אני יכול לדבר איתך? הוא אומר לו כן. ואז אדיר אומר לו, מה הבעיה? זה לא יכול כאילו לחכות. הוא אומר לו, המפקד, ניסיתי כמה פעמים ואני לא מצליח, אני חייב לדבר איתך. הוא מספר למרום שאדיר התיישב איתו על המדרכה כמפי ואומר לו כן, מה הבעיה? ואז הוא מספר לו שהוא מרגיש שהוא לא יכול להיות לוחם, שהוא לא מתאים לזה, שקשה לו, שזה וכל מיני, את כל הקשיים שלו. ולאחר מכן כשאדיר הבין, הוא אומר לו, אני רציתי לראות קבן ולא נותנים לי. אדיר אומר לו, אוקיי, הבנתי, אם הבעיה שלך בלהיות לוחם, אני לא אעשה שום דבר. אני אעזור לך לרדת מזה, כי אם יקרה חלילה משהו, אני לא אעמוד מול ההורים שלך. ואני יודע שאמרת לי מההתחלה שאתה לא מוכן. אז אתה רוצה לראות קבן? הוא אומר לו, כן. לפי הדברים של החייל והסיפור של החייל, אדיר קם יחד איתו. הלכו לכיוון החדר של הקבן, ומשם
עליו נאמר, תדע כל אם עברייה, שאלו הקצינים, זה אמר בן גוריון, שהקצינים שלה הם כאלה. וזה בדיוק מי שהיה אדיר. יש עוד משהו שחשוב לך שנדע, לפני שאנחנו ככה מסיימים את
יש אתר שנקרא למלא את החלל. בעצם מסופר שם על כל חייל וחייל ועל ה דרכים שהם נהגו ומה שהם עשו. יש שם את האפשרות לקחת כל אחד על עצמו משהו ולהמשיך את הדרך.
איך קוראים שוב לה?
למלא את החלל.
למלא את החלל. אנחנו נשים אולי קישור בפייסבוק, כדי שכולם יכולו, ואז כל אחד לוקח משהו על עצמו.
לוקח משהו מהדברים של אדיר, כמו הנתינה של אדיר, שהבנתי שיש כבר כאלה שעשו. ולציין שזה כאילו בשבילו, שהוא ממשיך את הדרך שלו.
מקסים. וואו, לגמרי. איזה בקשה. תודה רבה לך, ויקי יקרה. אני באמת רוצה להודות לך על השיתוף הכנה והמרגש בסיפור חיים של ילד, נער, בחור, צעיר, אבל כל כך גדול, כל כך בוגר, כל כך גיבור. דמותו מעוררת השראה ומזכירה לכולנו את החשיבות של ערכים כמו נתינה, אהבה וגבורה. ויקי יקרה, אני רוצה לאחל לך ולמשפחה כוח ונחמה, ולהודות לכם שגידלתם ילד לתפארת מדינת ישראל. אנחנו, העם, מחויבים להמשיך לזכור את אדיר מאיר אבודי, זיכרונו לברכה, ואת כל גיבורי ישראל שנתנו הכל כדי שאנחנו נשב כאן היום. שוב, תודה וסליחה שלא הצלחנו לשמור עליהם.
תודה לכם.
מאזינות ומאזינים, במעבר אחד אנחנו נצא לשיר, ואחר כך אנחנו נארח כאן את העיתונאית שרית יוכפז. תכינו לכם כלי כתיבה כדי לרשום את כל ההמלצות לאירועים שאתם לא רוצים להחמיץ.
רצינו לבקש, לקבל ולתת מה שיש, להחזיק בידיים כל יום שעובר, תמיד הוא ככה ממהר. אני איש מאחר, רק בלילות עולים קולות, שאלות עבודות מחפשות תשובה, שעוד לא בא לסיסים. למה זיכרונות נמסים? כמה שאני לא כיסיתי, זה נכנס לי בתריסים. אין אני לשים את הראש, גם אם לא שברתי שילמתי, לך תמצא על מי לחוס. בשמיים איך אפשר לנשום, הכל תקוע במקום, אבל עוד לא הפסקתי לחלום, אז קפצתי למים כי צריך לשחות, במים לא רואים מעות, במים ישקעו חולות שזוכרים רק בלילות, עולים קולות משאלות חפשות תשובה בקרוב זה בא לסיסים. למה זיכרונות ממסים? כמה שאני לא כיסיתי, זה נכנס לי בכיסים. אין אני לשים את הראש, גם אם לא שברתי שילמתי, לתמצא על מי לכאוב.
חזרנו, אנחנו איתכם. ערב טוב, שרית יוכפז.
ערב טוב.
ערב טוב.
שלומך, שלום מאזינים יקרים.
אני אציג אותך, שרית, למאזינים ולמאזינות שלי. שרית יוכפז היא עיתונאית לתרבות ותיירות והחיים הטובים, נכון?
נכון.
אז אני מקווה, מאזינות ומאזינים, שהכנתם לכם כלי כתיבה, כי שרית תיתן לכם עכשיו את האירועים התרבותיים וההופעות המסקרנות ביותר שמומלץ לא להחמיץ בחודש הקרוב, נכון שרית?
נכון, באהבה. ריכזתי לכם המלצות לחנוכה ולקראת הקריסמס.
אז יאללה, שוט.
אז אנחנו מתחילים במהירים את יפו, חגיגות חנוכה וחג המולד 2024 ביפו. מהירים את יפו, בכל שנה חוגגת עיריית תל אביב את החג ונותנת ביטוי לתרבות ולפולקלור של העיר. ודווקא בימים אלה שיש לנו מלחמה, יש סולידריות ביפו ויש ערבות הדדית. ומה שאנחנו יכולים לראות, תהיה הדלקת עץ חג המולד בכיכר השעון ב-15 לדצמבר וגם ב-19 לינואר. יוצג עץ אשוח בגובה 15 מטר בכיכר השעון, את חג המולד יואר בכל הלילה, והכניסה היא בחינם. יהיו שם מייצגים של כדורי שלג מבדולח ברחבת מלון סתאי, והילדים אוהבים לבוא ולצלם ולשחק עם הפליטי השלג. יוצא גם לציבור הדתי והמסורתי חנוכיית ענק בכיכר השעון. החנוכייה, הילדים יוכלו לבוא לצלם, והיא תהיה מוארת, והיא תהיה בכניסה לעיר. היא תוצג בין ה-15 ל-27 לדצמבר.
אוי, זה מקסים. גם, גם חנוכיה וגם עץ אשוח. איזה יופי
של... אנחנו חיים בדו-קיום.
נכון.
יהיו שם מיצגים של סביבונים מוארים, יהיה קריסמס מרקט בשוק הפשפשים, בין החמישי לשביל לדצמבר, וגם עד סוף החודש. ואם תרצו לצאת לסיורים מודרכים ביפו, יפו עתיקה, תוכלו לראות סיורי דיגיטל, להתקדכן באתר העירייה, ותוכלו להסתובב שם, לראות את הסיורים סביב הכנסיות, ובאווירת חג. עכשיו אני רוצה להמליץ לכם, לספר לכם, על ירושלים, נעבור לירושלים.
מתל אביב נסענו, עלינו לירושלים.
לירושלים, אנחנו נחזור גם לתל אביב.
כן.
בירושלים מתקיימת תערוכת פסלי האור הגדולה בעולם. היא מגיעה לראשונה לישראל, מחול, והיא מתקיימת בגן הבוטני. היא תתקיים לאורך חודש דצמבר וינואר. אנשים באירופה צפו בה, וכעת היא בחורף שלנו הקר, כבר עם סוודרים, היא מוצגת בגן הבוטני. תוכלו לראות שם מייצגים, פסלי אור גדולים בעולם, בגודל של 5 מטרים. כולם עם מיליון נורות, תוכלו לטייל בשבילים מוארים, ותוכלו לראות שם בעלי חיים כמו אריה גדול, סוס וקרקר מוזבים של נסיכה מאגדות, עץ אהבה, קרנף, כוכב זוהר, ועוד הרבה מייצגים. כל זה מוצג בגן הבוטני.
אבל זה רק בחשיכה, נכון?
כמחמש בערב עד 22:00. כדאי לבוא מסוודרים. יש שם גם כן ביטנים שאפשר לקנות מזכרות, ואוכל טעים וקפה, וזה ממש נחמד, זה אקסטרים. והשנה הם החליטו לעשות משהו שלא היה בארץ, כדי להכניס לנו קצת אור. ואני חושבת שזה יחזיר את התקווה והאור לכלל תושבי המדינה. ממליצה לכם בחום להגיע לשם. עכשיו אני רוצה להמליץ לכם על נשף וינאי, מופע מחווה מרהיב לנשפי תור הזהה בווינה. האירוע יתקיים ביום ראשון ב-15 לדצמבר בבית האופרה. אני מזמינה אותך לבוא איתי. באהבה גדולה.
איזה כיף.
יהיו שם, באמת, באהבה. יהיו שם רקדנים, זמרי אופרה, כחול לבן, נגני, תזמורת נפגשים על במה אחת. יהיה קונצרט מרהיב ונוצץ. יהיה שואו אמיתי.
אז להיות בווינה בלי כרטיס טיסה?
נכון. ומה שמיוחד שם, שנגע לליבי, ולכן אני אומרת, הסימפונטה הישראלית באר שבע, בדרך כלל הם מופיעים בבאר שבע.
כן.
היא תזמורת קלאסית, והיא בשביעי לאוקטובר, הם עברו את זה על בשרם, את הטרגדיה שחווינו, ולמרות הכל, הם ממשיכים להופיע ולשמח את האנשים, וזה מופע חד פעמי שהם יגיעו לתל אביב.
אוקיי, מומלץ. יופי.
עכשיו יש סרט שהוא יוקרן ב-12 לדצמבר, וזה נקרא במשפחות הכי טובות, הוא יופיע בסינמטק, וזה אחת ההצלחות הגדולות שהיו בצרפת, הגיעו לשם 2 מיליון צופים, ויש לכם הזדמנות לבוא לצחוק. הסרט נקרא במשפחות הכי טובות.
במשפחות הכי טובות, קומדיה?
הכי טובות. כן, קומדיה צרפתית.
אוקיי.
עכשיו בחנוכה התקיימו הצגות בתיאטרון גשר, והם יהיו באווירה של המיתולוגיה היוונית. הצגות יהיו, השמות של ההצגות זה מסעות אודיסאום, ועוד כמה הצגות נחמדות, אחד ג'ירף הישנה.
מה זה, לילדים?
לילדים והאימהות, הסבתות יכולות לבוא עם הילדים. עכשיו בסינמטק בתל אביב, יהיה בחנוכה משהו מאוד מיוחד, חנוכה בסינמטק תל אביב, פסטיבל תל אביב הבינלאומי לסרטי ילדים וילדות, מהדורה 20. זה יתקיים בין ה-26 ל-31 לדצמבר. אור גדול על מסך גדול, חנוכה של קולנוע לכל המשפחה, בשיתוף פעולה עם כאן חינוכית. מזמינים אתכם לעולם קסום של קולנוע, יצירה, סיפורים, תחרות בינלאומית לסרטים העולם, סדרות בינלאומיות נבחרות, פעילויות לילדים, הדלקת נרות, מדי ערב, וזאת חוויה מאוד חמודה לכם, וגם יוקרנו סרטים חדשים, שמי שאוהב לטייל יוכל למסוע לפסטיבל מעיינות בעמק המעיינות.
זה עוד משהו, אז רגע, רגע, זה איפה בעמק המעיינות?
בעמק המעיינות, גן גורו, יש שם כל ערב הדלקת נרות, טיולים מודרכים, פעילות לילדים, וזאת חוויה, וגם בנאות קדומים אותו דבר, יהיה פעילות עם הדלקת נרות לילדים, ואם יש לנו עוד זמן הייתי מחפשת לכם עוד דברים.
אוי, זהו, תשמעי, עם כל ההמלצות שלך אנחנו כבר צריכים ללכת למלא דלק ולהתחיל לעשות את הסיבוב.
אז יופי, תהנו, ויש לנו ארץ יפה, לא חייבים לנסוע לחול, יש לנו כאן הכל, 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 וזה נורא נחמד לחגוג בארץ ולתת עבודה לתיירנים שלנו ולאנשים שלנו ולהיות עם המשפחה. והתוכנית שלך הייתה מאוד מרגשת בבוקר, ששמע, בתחילת התוכנית הייתה מאוד מרגשת.
תודה רבה.
אני מעבירה לכם חיבור ונשיקות,
תודה.
אנחנו נשתמע בעזרת
השם. אז תודה לעיתונאית שרית יוחפז על ההמלצות בכל הארץ, נכון? תל אביב, ירושלים, עמק המעיינות, הסינמטק, באמת שלל של המלצות לצאת, וקצת קצת ככה לנשום אוויר ולקבל מצב רוח. תודה רבה לך, שרית. מאזינים ומאזינות יקרים, הגענו לסיום התוכנית. אם מצאתם ערך בתוכנית ואתם חושבים שהיא תועיל למישהו נוסף, אתם מוזמנים להעביר אותה, כי כשאתם עושים טוב אתם מקבלים טוב. מכאן אני רוצה להודות לטכנאי השידור שלי שוקי אברהם, תודה לאחד שלי משה חייקה שם מעבר לזכוכית. אני נעמי חייקה, מאחלת לכם המשך שבוע שקט, מתפללת יחד איתכם לחזרה של כל חטופינו הנמצאים במרתפי החמאס שם, 100 אחים ואחיות שלנו. הלוואי, הלוואי, ויחזרו במהרה. שולחת איחולים לשמירה והגנה על חיילינו, להתראות בתוכנית הבאה. תודה רבה.
ככה בלילות אני יושב לכתוב מילים, ככה באותו מבוך עולים געגועים, כדי שלא יחזור שוב המבול אני שוטף את הפנים וזורק את האבק מהחיים. ככה לא לבחור בדרך שכולם הולכים, בעיניים עצות אני רואה את השבילים, בעולם הזה מי מחבר ומי נותן חיים, יש אמת אחת כתובה לה בספרים. לראות את הטוב אסור לעצור, שקיעות אדומות מול כל העולם משליך את הכל אל הים. ככה לפעמים אני נזכר באנשים, מי היה לי כשנשברתי, מי סגרתי את הפנים, עד שיום חדש פתאום אגלה שאין לי מה לשמור בפנים. לראות את הטוב אסור לעצור את השמש עכשיו, שקיעות אדומות מול כל העולם משליך את הכל. כבר שנים עברה הנפש תאונה ברגשות שיורקים עליה אש, היא משיבה בלהבות, היא תמיד רוצה לצרוך על מנת למצוא שתיקות, כמה מחשבות אמרו בי עוד שואל מה לעשות, מה נשאר? טוב
אשליך את הכל אל הים.
רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו.